חדשות כל חי. השעה אחת.
שלום רב באולפן בני הראל. יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם זכרם של 6 מיליון היהודים שנרצחו על ידי הנאצים לפני 75 שנים במלחמת העולם השנייה. בקהילות רבות בישראל ובעולם נערכים היום סדרי לימוד מיוחדים לעילוי נשמת הנספים. בבני ברק מתקיים בשעה זו מסע הלווייתו של ראש ישיבת אור יצחק, הרב חיים אהרון טורצ'ין, שנפטר הלילה כתוצאה מנגיף קורונה. כתבנו בנצי לייזרוביץ' מוסר כי הרב היה בן 48 בפטירתו ולא סבל ממחלות רקע. יושב ראש הכנסת בני גנץ נשא בצהריים דברים בטקס שנערך ביד ושם בירושלים והתייחס לצורך להתאחד בתקופות משבר. נזכור את מורשתם של 6 המיליונים שנספו, לשמור שהמדינה תהיה העוגן היציב גם כשיש ויכוחים בתוכנו, גם כשאנחנו עוברים תקופות קשות של מגפות חיצוניות וקשיים פנימיים, נתאחד ונתחזק, דברי גנץ. ברוסיה חצה מניין חולי הקורונה במדינה את רף 50,000 הנדבקים, כך מדווחות רשויות הבריאות. כתב חדשות החוץ שלמה ריזל מציין כי מניין המתים במדינה גבוה מ-450 בני אדם. עדכונים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, ולסיום התחזית. היום מעונן חלקית וחם מהרגיל בעונה, מחר צפויה התחממות נוספת. ועד כאן חדשות כל חי.
מתפללים רפאנו השם, מאמינים לישועת חכימתי השם, מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים מחוברים משדרים כל חי.
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי, באחת הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו, בשתיים בצהריים זמן אוויר עם מנחם טוקר, בארבע, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. בשש, שיחת היום עם מגיד המשרים הרב מנחם שטיין. ובשבע, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
בשם השם נעשה ונצליח. שלום רב, מאזינים יקרים, שנייה. כן, צהריים טובים לכם מאזינים יקרים, אנחנו הפוך על הפוך היום. עורך ומפיק אדיר גולדשטיין על הביצוע הטכני מוטי קופפר. תשמעו מה קרה לי. הכנתי איזה פתיח, והגעתי לאולפן כמה דקות קודם, והזנתי לתוכנית שלפניי, בית הספר עם אשר גרייבר והרב פנט, ושמעתי את השיחה עם שלמה קוק, כמדומני עורך העיתון בקהילה, והוא סיפר על הסבא שלו. וכששמעתי את הסיפור על הסבא שלו, אני ביטלתי את כל הפתיח שהכנתי, כי זה בדיוק מה שחיפשתי. אני חיפשתי ומחפש כל החיים שלי איך מגיעים למקומות של אמונה, אבל באמת, לא אמונה מזויפת, לא ביטחון של מדומיינים, אלא אמונה אמיתית, אמונה של אדם כזה, כמו שהוא סיפר, שאחרי כל מה שהוא עבר, הוא לא ראה נאצים, הוא לא ראה נקמה, הוא ראה השם, הוא ראה השם. ואני מתבונן, ואני אומר, תשמעו, אנחנו, שנולדנו כאן בארץ, ברוך השם, עולם אחר ממה שהם עברו, אין לנו שום כלים לקבל, לתפוס, להכיל, מאורעות בסדר גודל של השואה. זה לא שייך, זה לא יכול להיות, זה מציאותי. אלה שהיו שם וראו וחוו והיו צריכים לצוות את עצמם כדי להאמין שזה לא חלום, שזה מציאות, הם כן, אבל אנחנו כמה שנקרא על התקופה הזו, נבקר במחנות, או ביד ושם, יקרה לנו הלב, כן, אבל השכל לא יבין. פשוט לא יכול להבין, לא יכול להכיל דבר כזה. וחשבתי, בעקבות הדברים ששמעתי עם שלמה קוק, שאפשר לדבר עם ניצולים, אפשר לספר סיפורים, לשמוע סיפורים, להזדהות, אבל עם מה אנחנו נצא? עם מה אנחנו נצא? אנחנו צריכים לצאת מיום כזה בשונה מרשתות אחרות או מקומות אחרים. אנחנו צריכים לצאת עם משהו ביד, לא עם זיכרונות. זיכרונות הם טובים, אבל הם אמצעי, הם לא מטרה. המטרה היא שאנחנו נדע שיש יד השם פה, יש השגחה עליונה, ולכל שאלה שלנו יש בוודאי תשובה, ואין שום מקרה. וגם אם אנחנו לא מבינים היום, אחרי 120, השם יראה לכל אחד בדיוק, כמה הוא עשה את מה שהוא עשה. וחשבתי שאחרי שכל זה נגמר, וקמה כאן מדינה, ואני עכשיו לא רוצה להתחיל לסגור חשבונות ביום הזה, אבל מדינה שהאידיאל שלה היה הכירת היהדות, הכירת האמונה, הכירת הקשר עם האלוקים, זה היה אידיאל. זה לא היה משהו שקרה על הדרך במקרה. ויש מיליון ילדים שלא יודעים להגיד קריאת שמה, זה סוג של שואה רוחנית. זה סיפור של טכנולוגיה, שזה גם איזשהו סוג של שואה שמפרקת בתים, מפרקת אנשים, מפרקת נפשות. קורה אמנם דבר מוזר שדווקא בימים הללו של הבידודים והסגרים, הרבה חילונים דרך הטכנולוגיה כן מתקרבים ליהדות, והרבה חרדים דרך הטכנולוגיה הולכים לאבדון, ממש כמו אפר פרה אדומה, מתאר את התמאים, תמא את התיאורים. ויש לנו עוד הרבה דברים, יש לנו עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים לצעוק להשם, ועכשיו הסיפור של הנגיף הזה, אנחנו לא מחזיקים ראש, מאזינים יקרים, תדעו לכם, אנחנו לא מחזיקים ראש עם הקצב של המתים, ואנשים גדולים, מכובדים, צדיקים, תלמידי חכמים, בזה אחר זה, פה בישראל, אנגליה, איטליה, ניו יורק, ניו ג'רזי, זה מספרים מפחידים, וזה דברים נורא נוראות, אני לא יודע לאן זה הולך, ואני חשבתי על משהו שאני מפחד ממנו מאוד, מאוד מאוד מפחד ממנו, וזה שמתרגלים למצב, זה שמתרגלים למצב, כמו שהתרגלנו למחלה הנוראה שהכתה בנו במשך שנים, צעירים וצעירות, וילדים, ו... כל אחד אמר, איי, 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 ונו, נו, נו, והקימו קרן לעזור לאלמנה או לאלמן, והמשכנו הלאה, ולא צעקנו להשם. לא צעקנו להשם מספיק, אם אנו צועקים להשם מספיק, אולי זה היה נעצר, ואולי גם הנגיף הנוכחי לא היה בא. השם רוצה את הצעקה שלנו. אני קטונתי מלתת לאנשים פה מה השם רוצה. אבל כשאנחנו רואים שזה המצב, מה נשאר לנו חוץ מלצעוק? לא צריך להיות גאון גדול, כדי להבין שזה מה שהשם רוצה. לא שנדבר אליו, לא שנעשה את הדברים מן השפה ולחוץ, לא שנהיה איתו וגם עם עוד משהו אחר. הוא רוצה אותנו איתו ואותו איתנו. אתמול הלכתי, אני משתדל לא לצאת מהבית, גם לשידור הזה אני יוצא כל יום סירות נפש, אבל הרגשתי חובה גדולה. לראשונה יצאתי, שכחתי איך נראים הכבישים ואיך נראים הרמזורים, הלכתי למורי ורבי, המקובל הצדיק הרב דוד בצרי, שאשתו גם נפטרה בערב ליל הסדר, והרגשתי שאני ממש, אני הרגשתי שאני צריך להיות איתו. ונסעתי לישיבה ושבתי איתו, עם עוד כמה מקובלים וצדיקים, וגם הבן שלו הרב יצחק. ושם אמרתי לו, תגיד לי, מה היה הסיפור הזה עם אמא שלך, היית על ידה כמה שעות לפני כל החיזיון? הוא סיפר לי דברים מדהימים שהמחישו לי כמה אנחנו קרובים לגאולה. הייתה אישה צדיקה גדולה מאוד 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 מאוד, השכנים לא הכירו אותה, ביתו של המקובל הצדיק חכם סלמן מוצפי עליו השלום, אשתו של המקובל שיבדל לחיים טובים הרב דוד בצרי, כל ממש. ואני סיכמתי איתו שביום חמישי אני אדבר איתו כאן, והוא יספר לכם המאזינים את הכל, את הכל, ותראו כמה אנחנו קרובים לגאולה, וכמה אנחנו צריכים לצעוק להשם, וכמה אנחנו צריכים להתחזק. ובין לבין, אנחנו צריכים גם לצערנו, לעסוק באלה שמסתלקים מן העולם, אם זה הגאון הרב חיים טורצ'ין, הרב חיים אהרון טורצ'ין, אב ל-14 ילדים, ראש שיבה, גאון, בן 48 בסך הכל, השאיר 14 ילדים, בעל חסד עצום, והחזיק הרבה נוער מתמודד, ואי אפשר לתפוס איך אנשים כאלה נעלמים לנו ברגע. אתמול הרב בצרי אמר, דרך הרב בקשי דורון, היה צדיק כסוד עולם, הוא הלך כפרה על הדור, אם הוא לא היה הולך פה, לא יודעים כמה אלפים אלפים היו הולכים במקומו. ואחר כך אנחנו מקבלים עוד ידיעות ועוד ידיעות. אתמול נפטר הגאון הרב חנוך רפאל נוסבוים, זכר צדיק לברכה מרבני ישיבת עטרת ישראל. גם הוא בן 63, וביום שישי, 4 ימים לפני, אמו נפטרה מהנגיף, הוא שאל ידה, ובסוף, זאת אומרת, קוראים פה דברים שאנחנו עוד לא מבינים, לא קולטים. אני לא מדבר על ההיבט הכלכלי והנפשי, שעוד אנחנו נראה את זה בהמשך בא אלינו, פה אני מדבר על חיים. ולכן שתי מסקנות יש לי מכל מה שדיברתי על התקופה ועל היום במיוחד. אחת, שאסור לנו להתרגל, אסור לחפש דרכים איך אני מתמודד עם זה, איך אני עובר את זה, ויאללה, ממשיכים. לא, השם עושה כאן משהו שהוא אומר לנו, תעצרו, תתבוננו, תחשבו, תירגעו, תשנו את הדרך, ואני רוצה אתכם אחרת. זה הדבר הראשון, לא להתרגל. והדבר השני, זה שצריכים לצעוק להשם. צריכים לצעוק להשם. ובמסגרת האירועים שקורים לנו, שגורמים לנו להתחייב כבר, לצעוק להשם, נדבר גם על הגאון, הרב חיים אהרון טורצ'ין, זכר צדיק לברכה, כמו שאמרנו, אב ל-14 ילדים, בן 48, ראש שיבת אור יצחק, איש חסד עצום, טיפל בנוער נושר, מה לו? אור גדול בעולם, ואור כזה הלך. אני רוצה לדבר עליו קצת, עם שיבדל לחיים טובים, הרב יחיאל הירשמן, רם בישיבת אור יצחק. שלום הרב הירשמן.
שלום וברכה.
אני מבין שאנחנו בהלם מוחלט.
בהלם מוחלט, ממש קשה לדבר. קשה לדבר בלשון עבר על כזה מצב. קשה לדבר, אולי... כן.
אני אומר, אולי קצת תספרו לנו על הצדיק הזה.
כן, דבר ראשון אני רוצה להגיד, כתוב בפסוק, פרשת השבוע, תצא אש מלפני השם. אומר ונטורים, בגימטריה יצא מקודש הקודשים. זה הרגשה שלנו, זה אש לא פשוטה, אש מיוחדת. שתיקח כזה בן אדם, הוא היה בן 48, מיד חשבתי בלבי, שומעים אותי ברור?
שומעים כל מילה הרב, בבקשה.
היה בן 48, חשבתי זה נתאים לו בדיוק, כיוון שכל המוח שלו היה בישיבה. פטרוס כל המוח שלו, הוא היה בא ב-10 בבוקר, היה נמצא בישיבה עד 11 בלילה, הוא היה גר בבני ברק, כן? נמצא מיוחד כל בוקר, מ-10 בבוקר עד 10:30 בלילה. ואחר כך היה יושב למחורים, לא בבית, שלום בית, שידוחים, הכל עליו. 24 שעות סביב הבחורים, איך להטיב להם, איך לבנות אותם. הוא בנה, אני חושב, אני לא יודע אם אפשר להגיד מאות משפחות, אבל עשרות משפחות הוא ודאי בנה. עשרות משפחות בני תורה, שהוא הקים אותם מהממסד עד הסוף. ממש, בנה אותם מהתחלה ועד הסוף. השקיע את כל הנשמה. אין לנו שום מושג חוץ מה שבעידום הארון. זה הגדרה שלנו. יש שאלות? אני יכול אולי בצורה של שאלות ותשובות?
אני אגיד לך את האמת. אני לא יודע מה לשאול, כי כשאנחנו שומעים דברים כאלה, וזה אחד אחרי שני, ומן הסתם אתם עכשיו, זה זמן הלוויה מן הסתם עכשיו, נכון?
כן. אפילו לא זכיתי ללוות, כבר לא נסע להתקרב.
לא הרשו לכם.
עוד יותר קשה לנו.
אז תספר לי מתי הוא גילו לו את הנגיף הזה, ואת כמה זמן זה לקח עד שהוא השיב את נשמתו התורה.
בסך הכל זה קרה מיד אחרי פורים. הוא הרגיש, הוא מאוד משתעל חזק. התחיל קצת חום. בכל אופן הוא המשיך לבוא לישיבה. הוא התחיל לחשוש, אולי יש לו משהו. לא התייחס. עבד עם כל המרץ, כל הנשמה. טיפל בכל בחור, מה אתה צריך? לא להתייחס בכלל למצב שלו, הכל רגיל. בוא נגיד ככה, כמה ימים לפני פסח, אז הוא הרגיש ממש ככה, חום עלה מאוד חזק, חום עלה לו מאוד, והוא הרגיש לו טוב, אמר חייב לעשות בדיקה, כל הזמן הוא נזהר, זאת אומרת, כל הזמן בבית הוא מאוד נזהר. ולפני פסח הוא נכנס לבית חולים, אז היה לו קצת קשיי נשימה, הוא אמר למישהו מהצוות, אני מקווה ליל הסדר, אני בבית. בשחול המועד, הוא לא הנשמה, הגיע למצב של הנשמה מלאכותית, וביום שישי האחרון, אנחנו כל אדם התפללנו, יום שישי האחרון קיבלנו טלפון שבעזרת השם עוד יומיים הוא יוצא. אבל לא ידענו שזה הכוונה יוצא, אנחנו חשבנו שהוא יוצא הביתה. הדרדר המצב, אמרו לו אקמו, האקמו לא קיבל אותו, זה מה שקרה. דירקע, בלי כלום, אין לנו ספק שזה בחינת וידום אהרון, אנחנו לא מבינים, אנחנו מאמינים, די מאמינים שהכל לטובה, בוודאי, ודאי שעמיץ טוב למעלה, אבל כזה איזשהו גדר של ספר תורה, ספר תורה, ספר תורה חי הוא היה, כל כולו עבור התלמידים, כל כולו תורה, כל כולו, כל כולו
אהבה לתלמידים. הרב הירשמן, יש לי לך שאלה אחרונה לסיום. איזה מסר היית מעביר למאזינים, לא הייתי מבקש ממך, תעביר עכשיו מסר לעם ישראל.
יש לי מסר גם לעם ישראל, ויש לי מסר גם לתלמידים שלו. בעיקר, מה שכאב לו, זה הנושא שכלים הטמאים, כמו שקוראים לזה.
הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, כן.
הטכנולוגיה, המדיה, זה הפריע לו מאוד מאוד. זה היה בדמו, הוא דיבר על זה כל הזמן, זה היה בנפש שלו, שזה מפריע פה לכל הדור לפרוח. אם אחד יתחזק בזה, שישבור את הכלי, כבר היה שווה. לא פשוט, איך שהוא לקח את זה לארץ. האמת הוא, יש פה ערכות של דברים, זה לא יעד של דקות.
ברור. הרב יחיאל לירשמן, רם בישיבת אור יצחק, שנשמע ונתבשר בשורות טובות, תודה שדיברתם איתנו.
נשמע רק ורק בשורות טובות, הלוואי שזה יהיה הקורבן האחרון, ושירד אחרון אף איתנו ונזכה בקרוב, ושרזנה עינינו בשופך את יול ורחמים.
אמן. תודה רבה הרב, תודה. אנחנו היום נהיה איתכם המאזינים עד סוף התוכנית, נדבר איתכם על כל נושא שתרצו, על השואה, התמודדות בעת משבר, קיום תורה ומצוות בשעות חירום, איך לא מתרגלים למצב הזה, איך מייצרים כל יום את האמונה מחדש ביתר סט. אתם שומעים, זה אחד ממאות, אולי אלפים כבר, של יהודים בעולם, וכל אחד הוא סיפור, כל אחד הוא מפעל, וכל אחד הוא אבא, וכל אחד הוא משפחה, וכל אחת היא אמא. ואנחנו צריכים לדבר ולחזק ולהתחזק. אז אתם מוזמנים, המאזינים כבר מעכשיו, אין פרסומות, אנחנו נעשה את הכל רצוף. אחרי שנקבל את העדכון היומי מצבי טסלר, אתם מוזמנים להתקשר אלינו כבר עכשיו, 039-039-039 בשלוחה 0. צבי טסלר, כתבנו, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים.
תן לנו את העדכון היומי ביום הזה.
כן, מתחבר לדברים הקשים ששמענו ממנו, על הרב שנפטר, וזה מתחבר גם לרב טובי, שנפטר הלילה בפני ברק, מה שנקרא אשר יגורנו. בסופו של דבר, המספר של גם של החולים, גם של ה... מושפזים במצב קשה, וגם משל המונשמים מקרב הציבור החרדי הוא גבוה יחסית, וכעת מגיעות התמונות האלה. אנחנו מדברים אמנם ברמה הארצית על מצב יחסית יציב מבחינת אלה שמושפזים במצב קשה, הייתה עלייה הלילה ביום האחרונה של מספר המונשמים, אבל העליות הללו הן לא דרמטיות, אבל כן יש קושי מאוד גדול בהתמודדות מול האוכלוסייה בשני היבטים, גם בהיבטים של כאלה שבוחרים לאפר את ההנחיות ולהמשיך גם בימים האלה, אם זה בבתי כנסת, אם זה בחיידרים, כמובן שעל פי רוב לא נעשה, אבל יותר ויותר מקרים שבהם זה נעשה והמשטרה פועלת נגד זה. וגם מתמודדים מול מציאות של אנשים שלא מוכנים ללכת למלוניות, אנשים שצריכים בידוד, אנשים חולים שצריכים לצאת מהמשפחה שלהם, והמשרד הבריאות, קופות החולים, פיקוד העורף, מוצאים את עצמם מתקשים. השבוע פורסם משום מה על ידי עיריית בני ברק, כאילו כל המלונות מלאים. חשוב להדגיש, בדקתי את זה לפני ולפנים, גם מול המלונות עצמם, אין מחסור, יש חדרים ריקים, ואפשר לצאת, וחשוב לצאת, ורבנים קוראים לצאת. אני יכול להגיד לך גם שהיום היה אירוע חריג עם תושב מהדרום, שחלה, תושב ערבי, שחלה והיה אמור להתפנות למלונית ולא הסכים, שם זה נגמר באשפוז בכפייה, וקנס של 5,000 שקלים, שוטרים פשוט לקחו אותו בכוח ופינו אותו, אנחנו מקווים שלא נצטרך להגיע למקרים כאלה, אבל בסופו של דבר אין ברירה כדי שלא לסכן את התושבים האחרים, את השכנים, את המשפחות, את האוכלוסייה כולה למעשה, החובה היא ללכת ולהתפנות, בוודאי כשמדובר באנשים שהם עם משפחות ברוכות ילדים, וכשהם נשארים בבית.
אני רוצה להגיד לך משהו, צבי, אתה יודע, היום קצת התעדכנתי, אתה יודע, אני לא כל כך מעודכן כמוך, אבל היום קצת התעדכנתי מה שקורה בלייקווד, בניו יורק, באנגליה, בצרפת. זה כמויות של יהודים, ולא יהודים, אבל כמויות אדירות. אני חושב שאם הציבור פה היה יודע מה קורה שם, אולי הוא היה יותר מתעורר, אולי צריך לתת קצת דגש גם על מה שקורה בחול, ולשמאזינים יבינו כמה ארונות של מתים מגיעים כל לילה במטוסים הפרטיים, או במטוסים האחרים, לקבורה בישראל, ואיזה תעשייה ענפה התפתחה סביב זה, אבל זה לא העניין עכשיו התעשייה, אבל שמדובר כאן בקטסטרופה אמיתית, ושצריכים לקחת את האחריות במלוא מובן המילה.
תראה, אני אגיד לך משהו שהוא קשה לשמוע, אני ממש מתנצל מראש, כי זה קשה להגיד את זה וקשה לשמוע את זה, וכששמעתי את זה, פשוט בשרי סמר, את האותי סמרו, ממש זה קשה להגיד את זה, אבל בארצות הברית, בגלל העומס המטורף על המרכזים הרפואיים, בתי החולים, הם פשוט לא עומדים בעומס, ואנשים לא מצליחים לקבל שם שירות, זאת אומרת, הם נמצאים בחדר, בחלק מהמקרים, כשמדובר בקשישים, פשוט קושרים אותם למיטה, והצוותים הרפואיים לא מגיעים אליהם, ויש מקרים, לפחות כך טוענות המשפחות, שאנשים מתו לא מהקורונה, הם חלו בקורונה, אבל מתו מרעב.
מי?
פשוט נורא זה היום, אנשים שהמשפחות לא יכולות לגשת אליהם, כי אין כניסה למלווים, והמשפחות פשוט עומדות מנגד, והצוותים הרפואיים פשוט לא עומדים בזה. והתוצאה היא פשוט בגלל הקריסה של מערכת הבריאות, אנחנו מדברים על זה כבר חודשיים מההתחלה, זה החשש הגדול. וזה שברוך השם, המספרים בארץ היום הם טובים, הם לא ערובה לכלום. ואנחנו רואים בימים האחרונים, בצד אחד הממשלה הקלה כדי לנסות, כן, לאפשר לאנשים לחיות את החיים שלהם ולנסות לגרום שלא תהיה התמוטטות כלכלית, אבל מצד שני, אנשים שמפרשים את זה אולי לא נכון והולכים רחוק מדי, והתוצאות של זה אולי לא נראה אותה מחר מחרתיים, אבל השם ישמור, היום לא תהיה, אבל אנחנו עלולים לראות את זה באסונות בעוד שבועיים, שלושה וארבעה.
ציינת אתמול את איסלנד שחשבה שיצאה מהמשבר וחטפה התפרצות מטורפת. היום שמעתי שבסינגפור זה הרבה 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 יותר, היא הפכה להיות שוב המובילה בעולם בנדבקים.
כן, סינגפור ממש בדקות האחרונות יצא משם הודעה שהם העריכו את הסגר במדינה עד הראשון לשישי, זאת אומרת עוד חודש וחצי, הסגר שם, יותר מחודש, הסגר שם יימשך, וכמובן עוד לא ברור מה יהיה הלאה, מתוך הבנה בעצם שאנשים, מדינות שבהן עשו הקלות, מצאו את עצמם בחלק מהמקרים, מתמודדים עם קטסטרופה הרבה יותר גרועה, אומר הלילה, יושב ראש ארגון הבריאות העולמי, אומר במילים קשות, אומר, תאמינו לי, הגרוע מכל עוד לפנינו בסיפור של הקורונה, אל תהיו אדישים, אל תקראו, יש איזושהי אווירה כזאת, כאילו, הקורונה נגמרה ובסדר, הנה, למדנו לחיות מזה והכל טוב, אנחנו ממש ממש לא שם, וכדי למנוע עוד מקרים, עוד אסונות, כמו שראינו רק הלילה עם שני אנשים, אחד מהם ללא שום עבר רפואי, פשוט אדם צעיר שמשאיר 14 יתומים, ואת כל העשייה שלו מאחוריו, וכדי שלא נגיע למקרים כאלה, האחריות היא שלנו, של הציבור, כל אחד ואחד, להקפיד על הריחוק החברתי, להקפיד על מסכות בכל פעם שאתם נמצאים במקום שבו יש עוד אנשים, ופשוט לשמור על ההנחיות, הן מצילות חיים, ובלי משחקים, ובלי לנסות להנהל בבית כנסת ולהתחבא שם, אין טעם. אנחנו בסופו של דבר, את המחיר משלמים לא רק אתם, אלא המשפחות.
אני הייתי מגדיר את זה ככה, צבי, הייתי מגדיר את זה ככה לסיום. תאמינו שזה הורג. תתחילו להאמין שזה הורג, ותשמרו על החיים שלכם.
ומי שלא מאמין, באמת שירים טלפון למישהו שנמצא בניו יורק, ואתה שומע את הקולות משם, ומתחננים ואומרים, תושבי הארץ, אל תזלזלו, תראו מה קורה איתנו, שלא תגיעו לזה.
אני מדבר עם ניו יורק כמעט כל יום, יש לי שם המון חברים, הם מספרים לי סיפורי זוועה, שאני לא מאמין שזה קורה באמריקה של 2020. אני לא רוצה לתאר את זה, נו, עזוב, יש לנו פה... זה לא היום, אבל בכל אופן, אני עשיתי את זה היום קצת יותר חד וקיצוני וחריף, כי באמת מתחילה להיות אווירה שהכל מאחרינו, והכל בסדר, ונרגעים, וחוזרים לשגרה, וזה לא כך, והשם ישמור מה שיכול להיות, אם אנחנו לא נקפיד על כל הכללים, ונשמור כמו שצריך בקפדנות. צבי טסלר, כן. תודה, תודה רבה לך.
תודה לך.
תודה. מאזינים, עכשיו אנחנו איתכם עד סוף התוכנית, 039. 039, 039, בשלוחה 0. המאזינה הראשונה, גברת בלומה, שלום, צהריים טובים.
שלום. אני רציתי בבקשה לדבר על משהו שכל הזמן מנסים להשתיק, וכנראה יצר, השטן מנסה להשתיק את זה.
רק לא מחלוקות, לא מחלוקות.
לא מחלוקות, לא מחלוקות. זה פשוט, זה פשוט הפאות של היום, ויש מספר טלפון של בראש ובראשונה, כמה נשים צדיקות, שעשו מספר טלפון. אני רוצה שאנשים ירשמו את המספר טלפון, וישמעו את הסיפורים האישיים. יש שם 61 סיפורים אישיים, יש הרבה יותר שעברו, אבל יש, אבל פשוט שלא נהיה בשר מאחריך, שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו. המספר הוא 02-99-45-047, זה לנשים. יש גם מספר לגברים, 077-2283-214. יש אחד שמוכן לתת המון המון כסף למי שיוכיח שזה מותר. זה ברור טוב, שלא התכוונו לפאות של היום. זה ברור, החזוניש אז איתיר, כי באו הרבה נשים של תלמידי חכמים שהיו בגילוי ראש. אז הוא איתיר הצפאות, אבל אם אתם זוכרים איזה פאות היה לפני 70 ומשהו שנה, פאות סבתא.
טוב, לפני 70 שנה אני עוד לא הייתי בעולם, אני אפרסם את הטלפונים שנתת, בואי אני לא רוצה להתחיל לעורר פה עכשיו את כל המלחמות סביב הנושא הזה.
אבל רק שאנחנו לא רוצים שבשר מאחריך, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו, לזה מחכים. אם כתוב בזכות נשים צדקניות יגאלו, בזכות נשים צדקניות יגאלו.
לכן נתתי לך לדבר, אני אפרסם את הטלפונים, ואני מאוד מודה לך, תודה. אז הטלפונים הראשון לנשים 02-99-45-047, זה לנשים, לגברים 077-2283-214. עכשיו המאזין הבא, יוסף חיים, שלום, צהריים טובים.
כן, אתה שומע אותי כבודו?
עכשיו אני שומע אותך, בבקשה אדוני.
תסלח, אני קצת מתרגש, אז אני לא רגיל לדבר, אבל אני, זה בדיוק מה שאמרת, דיברת על זה בדיוק, דיברתי עם ידיד אתמול בדיוק בטלפון, ומאוד חשוב לי להעביר את הדבר הזה, את המסר הזה, כי זה ממש אמיתי לגמרי. אני אגיד לך, אתה דיברת, אמרת שואה רוחנית, אבל אני רוצה להוריד את זה, אבל בצורה פרטנית יותר ומעשית יותר, שאני מאוד לא מבין משהו, ויש לי גם דרך כאילו, אולי פתרון מסוים לפחות.
תשתדל לתמצת את זה, לתמצת לשתי דקות. שתי דקות, בבקשה.
אוקיי, בסדר. הקשר שלנו, אמרת שואה רוחנית, זאת אומרת שהרבה יהודים מתרחקים, כאילו רחוקים מהתורה, ואז בעצם מאבדים את נפשם, נשמתם מבחינה רוחנית, וזה כמובן לפי התורה לפעמים או תמיד הרבה יותר גרוע אפילו ממשהו, משואה גשמית, כי זה בעצם מאבד את הנפש שלהם. אז כאן מה שאני עכשיו, לפני זה אני אקדים ואומר, שהלב והמוח לכאורה, הלב והמוח הרוחני נמצא יותר ביד בני התורה, ביד העמלים בתורה והיראי שמיים. הלב והמוח הרוחני כאילו. המוח והלב, זה לא נמצא ביד מישהו רחוק מהתורה, הוא לא מבין שום דבר, מה הוא מבין? אז כאילו הרוחניות נמצאת בידם, זאת אומרת האחריות גם נמצאת בידם לפי זה. נכון, הם לא משרתים בצבא, אבל הם בעצם ה... באמת הם החיילים האמיתיים. ולפי זה, מכיוון שהם באמת החיילים האמיתיים, אז האחריות שלהם, לכאורה האחריות שלנו, היא פי כמה וכמה ממישהו שהוא בכלל לא דתי, אפילו שהוא משרת בצבא, אפילו שהוא עושה דברים, כי פה נמצא, אצלנו נמצא הלב והמוח, לא אצלהם. הם לא מבינים כמעט שום דבר. ולכן אני רוצה, זהו, עכשיו אני רוצה לסיים ולומר, פה מה שאני לא מבין, בקשר בישיבות למשל, שיש מה שנקרא עבודת הלב, ולחבר את הלב בצורה כמובן נכונה ושקולה, הכל לפי הכללים של התורה כמובן, לחבר את הלב לאחינו בני ישראל שהתרחקו, זאת אומרת שנדע איך להתפלל עליהם מעומק הלב, כאילו אנחנו נקשר אותם אלינו בצורה כזאת שזה רק יועיל לנו וגם להם להתחזק ביחד, ופה מה שיש זה הצלת נפשות. עבודת הלב כזאת היא שמביאה להצלת נפשות, ואנחנו כמובן, אמרתי כבר לפני זה, שאנחנו הלב והמוח, ואם אנחנו הלב והמוח, אז כמה אנחנו צריכים לדעת איך עושים, עכשיו זה, למי אני פונה דווקא, יותר אפילו לראשים שלנו ולמשגיחים שלנו, שעליהם מוטלת יותר לכאורה עבודה, איך לחבר את התלמידים עם עבודה
כזאת. הרב יוסף חיים, הרב יוסף חיים, תודה. תודה רבה, יש כוח גדול.
הבנת מה אמרתי?
אני משתדל להבין, אבל אני גם צריך לשים לב לזמן ולכמות מאזינים שיש לי אחריך. תודה, תודה רבה לך, תודה. המאזין הבא, אורי, שלום, צהריים טובים.
שלום הרב משה בנונו, שלום לכל בית ישראל. אני, לפני שאני אתחיל לדבר, אני רוצה ברשותכם, למעשה אנחנו רואים שהרבה צדיקים נסתרים, גם ראינו שהראשון לציון, הרב בקשי גרון, הרב השלום, וגם כן נסתלק מאיתנו. אז רציתי להביר פה שוב איזה מסר, שנסביר את המהות של העניין, שחז ושלום, לא איך אומרים, לא נשמע עוד שוד ושבר במחננו. אז ידוע שהרמח"ל אומר שכל מילה בשם, בלשון הקודש, יש שם את המפתח להבנה את המהות העניין, ואת עצמותם באמת. אנחנו מדברים על נגיף, שהנגיף הזה נושא את השם שלו, אבל השורש שלו זה קרן, כן? אז בשורש של המילה, למעשה, תגלוי שם כל המהות של העניין בעצמותם. הרמ"ד דואלי עליו השלום, תמיד הרמח"ל, הוא כותב שהכוח התחתון תלוי בכוח העליון. כמו שמובא בספר הזוהר, תוקפה דלתתה, תליה בתוקפה דלעלה. והכוח העליון נקרא בשם קרן, נקרא בשם קרן, כי כשם שהקרן הוא בולט על הראש, ככה הכוח העליון עומד על ראשו של התחתון לחזקו, לתת לו עמדה וקיום. נמצא לפי זה, כאשר נשבר הכוח העליון, נשבר מיד הכוח התחתון התלוי בו. בתהילים נאמר בכל קרני רשעים אגדיה, לומר שאחרית את כוחם העליון, מיד נשבר גם כוחם של הרשעים כאן למטה. מצד שני, תורמה מהקרנות צדיק, כן? הכוונה את הכוח העליון, הקדוש ברוך הוא ירים את הכוח העליון של הצדיקים. אז מה זה הכוח העליון למעשה? שימו לב, אחים יקרים, הרב משה בנונו, תראה מה כתוב, מה אני אומר עכשיו בעזרת השם. הכוח העליון של האדם ידוע שכל הכוח של האדם הרי נמשך מהמוח. והמוח, כן, שם למעשה המחשבה של האדם. מה מעורר את המחשבה של האדם? אחים יקרים, זה התקווה שיש לו. בן הכפר לא חושב על בת המלך, כי אין לו תקווה להשיג אותה. מה שיש לאדם תקווה בו, אז בזה האדם כבר מתחיל לחשוב איך לעשות, כן? זאת האומנות שהוא חפץ לעשות. אז אם האדם, התקווה שלו, זה בשם יתברך, כן? אז מה טוב, ממנה לא צריך לגדיע את קרנו. אבל אם חס ושלום הקרן של האדם זה בכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אז מה שקורה, יש לו באמת בעיה עם בורא עולם. לכן, אחים יקרים, רק אני אסיים, אחים יקרים, אנחנו איבדנו הרבה צדיקים, איבדנו את הראשון לציון, וחבל, חבל, שאנחנו לא רוצים לאבד עוד. אנחנו צריכים להתחזק בעניין של התקווה בשם יתברך. במי שיש לאדם תקווה בו, אז בו הוא בוטח. במי שאין לאדם תקווה בו בכל עניין, בכל הפעולות, אז הוא לא בוטח בו. אנחנו צריכים שכל כל הביטחון שלנו, כל התקווה שלנו רק בשם יתברך לבדו. לכן, ואומר לנו שהכוח העליון של המשיח זה רק מתקוותם של ישראל. כי הוא משה רבנו, הוא הנשמה הכללית של כל כלל ישראל. רק אם אנחנו נאחזים בתקווה בשם יתברך, משיח יכול לפעול, הוא מקבל את הכוח שלו, וירם קרן משיחו. הרב משה בנון, תודה רבה, השם יברך
תודה,
אותך.
תודה רבה.
איך אומרים, שתזכה יחד עם כל בית ישראל לראות בעת משיח תתקנו בקרוב.
אמן, תודה. תודה רבה רב אורי.
שלום.
חזק. מאזין הבא, אהרון, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים, הרב נולו.
מה נשמע, מה קורה, אהרון?
לצערי, אנחנו היום ביום הזיכרון, ואני חושב שהמצב שלנו מתחיל להידרדר על סף תהום.
מאיזה בחינה? ככה. איזה בחינה?
אני אסביר, אנחנו ביום השואה. איך נכנסו עם ישראל למצב של השואה? קודם כל, הנאצים נתנו להם מספרים. קודם כל, הורידו אותם מדרגת אדם. כמו בהמות, אין שמות, אין כלום. ועכשיו, מכאן ולגמור עליהם, זה היה ממש בקלות. הם איבדו צלם אנוש. ואני רוצה להסביר מה הכוונה שלנו היום. אנחנו, בני אדם, בני אברהם יצחק ויעקב, אפילו גויים, מתחילים לעשות אותנו מספרים. כמה מתו, כמה עלו, כמה ירדו. לדעתי, וככה אני רואה את זה, ואני בטוח שהרבה רואים את זה ככה, אצלנו הבכירים רואים שבחוץ לארץ מתים הרבה יותר. אז הם מתבלבלים, רק רגע, אצלנו כזה קצת מתים, אפשר לשחרר אותם. הם לא קולטים שכל יהודי, כל נשמה, אפילו גוי, צלם אנוש, צלם אדם, כל אחד שאנחנו מאבדים, קל וחומר גדולי תורה שאנחנו מאבדים, לצערנו לא יכולים אפילו לבכות עליהם. כל כך מצער וככה מפקירים את הציבור שיכולים לצאת והכל בסדר, במקום לקפוץ ולהודות להשם שרק קצת יש מתים, אבל גם עליהם לבכות ולעצור את הכל. באים ופותחים את הכל ואנשים הולכים ומטיילים.
לא רק זה אהרון, גם מי אמר שאלה אחרונים? מי יודע מה ילד יום?
ורק עוד שבועיים אנחנו נדע, כל אלו שיצאו היום, מה קרה איתם? אז למה לעשות אותנו מספרים? אנחנו עלולים אחרי זה להרגיש נחותים, בלי להשים לב. אנחנו צריכים להתעורר על החיים, לעורר את הגדולים מאיתנו, את אלו שאחראים, אנחנו בני אדם. תתייחסו אלינו כצלם אנוש. אני זוכר שלפני יום כיפורים היה זה אחד שבא ואמר, למה אתם שוחטים תרנגולים? אתה יודע, מאלו השמאלנים.
כן.
אז הסברתי לו שהמדע אמר שזה, שאין צער לבהמה, כמו שכתוב אצל הרב זמיר בספר שלו, אבל ראיתי שאני לא מדבר, אני מדבר עם האוויר. אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נעשה עסק. אתה יודע כמה כאלו שהורגים אותם, יהודים שנשחטים כשהם עוד בבטן של אמא שלהם, כמה הפלות, כמה מאות, יותר מהשואה, אצל הרב בצרי, בא הרופא שהיה מטפל בזה נגד הפלות, אז הוא בא אלינו, אמר, יותר ממה שהרגו תינוקות בשואה, הרגו פה בישראל.
נכון.
איפה צלם אנוש? איפה זה ירד? באתי ואמרתי לאותו אחד, אם אתה תלך ותציל, אתה הלכת להפגין פעם אחת על אלו שרוצחים עוברים, או שלא אכפת לכם מצלם אנוש? איפה היהדות? איפה הערכים לחיי אמיתיים? הוא התבייש, הוריד עיניים, קיפל ציוד והלך.
אהרון.
אנחנו צריכים להעריך את החיים שלנו אמיתיים, אנחנו בני צלם אנוש.
לא רק להעריך, אהרון, לא רק להעריך. תראה מה אנחנו עוסקים פה. מתחננים לאנשים לשמור על החיים, מתחננים, תקפידו, תקיימו את ההוראות, תראו מה הולך בניו יורק, תראו מה הולך באנגליה, תראו מה הולך בצרפת, תראו מה הולך בניו ג'רזי, תראו כמה... למה צריכים להתחנן לאנשים לשמור על החיים שלהם? מה, אנשים, הרי אנשים לא מערכים את החיים, אני לא מבין מה הקטע פה.
עושים אותם מספרים, אומרים להם, תראה, ככה מתו, ככה יש במצב, הנה, לאחרונה, למה התירו את כל המספרים האלה? כי יש פחות מונשמים. מה זה קשור לפחות מונשמים? בדקתם כמה יש נדבקים שהקצב עולה, כמה מתים, ואנחנו יודעים שלעתיד הרבה יותר יהיה, כי המצב של החולים קשה הרבה יותר. למה לקחת את זה בצורה מזרית? גם אני אגיד לך, גם ככה זה הסתה נגד החרדים, לדוגמה, הם באים ואומרים כמה נדבקים בבני ברק. בוא נעשה חשבון, אתם עשיתם חשבון, החילונים. עשו במשרד הבריאות חשבון של כל אלו שנדבקו ואלו שלפני שנוע, לפני שבועיים, לפני שלוש שבועות, כי הנגיף הוא, התוצאות שלו אחרי שלוש שבועות, כל החשבונות עשו, חשבון אחד הם לא עשו. לפי אב בית. הרי כשאחד נדבק, ממילא טבעי שכל הבית ידבק.
הם יודעים, הם יודעים את זה, מה שהם פריירים, לא יודעים מתמטיקה שכיתה ב', בטח שהם יודעים את זה. כשרוצים להסיט, לא, כשרוצים להסיט, אז לוקחים את מה שרוצים. אהרון, תודה, תודה רבה לך.
צורות טובות.
תודה, תודה. המאזינה הבאה, גברת אורית, שלום.
שלום,
תתראה כאן משהו אקטואלי. רק להנמיך את המקלט, להנמיך את המקלט בבית.
שומעים?
עכשיו כן.
על אם הדרך, על ערב וי.
גברת, אם אפשר לכבות המכשיר לגמרי, לגמרי.
על ערב וי, רכושם, טפם, עולליהם, מנהלים מרופתים, בגדי בלועים, אוי, ליבי, כאבי, געגועי. גשם עז, יגון קודר, עננים מכסים, האדמה רטובה, גם היא בוכייה. קצוות, שבילים, פקעות סגורות, התציץ, חמה מנרתיקה, אולי תשלח קרן אור? השמיים מתבארים על קידוש השם, עולות, איכלות, איכלות, נשמות, טהורות. כל טוב.
תודה, תודה רבה. המאזין הבא, מיכאל, שלום מיכאל, צהריים טובים.
שלום עליכם, ברוך המון. אני פעם ראשונה בסידור, והייתי רוצה להגיד איזה משהו, בעזרת השם, שכבר הגיע הזמן שהממשלה תגיד, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאילו שאיך בזה באחד.
מה זה קשור לממשלה, מיכאל? מה זה קשור לממשלה?
לא, זה לא קשור לממשלה, אבל זה דבר שכבר, הם עושים הרבה חוקים, וזה שגידו כבר, זהו, נמאס. עכשיו, רציתי להגיד על זה עוד איזה דבר אחד, בעניין של מה שקורה עכשיו במצב. וכל שנה אנחנו בורחים עכשיו שביום העצמאות נותנים כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה תקציבים וזה בשביל יום העצמאות, והנה ברוך השם השנה הזאת הקדוש ברוך הוא עשה שהכסף הזה ילך לתינוקו של בית רבן. כל אחד, מי שיש לו 4 ילדים יקבל את הכסף הזה.
יאללה, יצא טוב, יצא משהו, אה?
אבל ברוך השם, שאתה בשמונה.
מיכאל, תודה רבה מותק, תודה, יום טוב. המאזינה הבאה, גברת רחל, שלום.
אני גרה בירושלים בבניין שיש בו בית כנסת שנמצא במחסן, בלי חלונות. פשוט שרבים המפריגות להיכנס לבית הכנסת הזה, וראיתי כמה פעמים שנכנסו לשם, עשרות אנשים מסגרו אחריהם את הדלת כדי שלא יראו אותם. הייתה תקופה אחר כך שפחות נכנסו, ובזמן האחרון כאילו יותר מותר, שוב התחילו להיכנס לשם. אני לא מסוגלת להתקשר למשטרה, בשום אופן, במיוחד שיזהו אותי. אני גרה מול וזה מפוצץ אותי. אבל אני דבר אחד מבקשת מהרבנים, לפרסם, כמו שיודעים לפרסם כל מיני פסקבלים, אני יודעת איך קוראים לזה, לפרסם דעת הרבנים בנושא.
פורסם, גברת רחל, פורסם המון המון פעמים, לא רק בכתב. הם עולים לשידור והם צועקים והם זועקים, ואני מציע לך לתלות להם שם איזה שלט.
אבל לא כולם שומעים, לא כולם שומעים שידורים, אבל פסקבלים כולם קוראים. מה אומרים הרבנים? אני כמה פעמים התפסתי ופרסמתי, יש כאלה שהורידו את זה. אבל אם ישימו מודעות רציניים, מודעות גדולות, ויראו את זה, אולי כול הלב.
אוקיי. שיהיו בשרות טובות, תודה רבה גברת רחל.
אמן, אמן, כל טוב.
תודה. אתם שומעים מה, אתם מבינים מה הולך פה? אנחנו יושבים פה ומביאים לכם נתונים, ומדברים פה עם האנשים שנפטרו אתמול ושלשום, מדברים עליהם עם אנשים, ואנשים יורדים למקלט, בלי חלונות, שים עניין. לא יודע, לא יודע, לא נורמלי. גברת גולדי, שלום, צהריים טובים.
כן, שלום, צהריים טובים לכם.
כן, בבקשה.
כן, אני רוצה להתייחס לדברים שדיברה קודם אחת הנשים, ומכיוון ששמעתי כבר כמה אנשים שאלו אצלך ודיברו על נושא מסוים, ותמיד אין תגובה מצד אחר של המתרס, אז אני החלטתי להיות הדוברת ואני אגיד בדיוק על מה אני מדברת. ותרשה לי לדבר, זה לא, אני לא הולכת לנגח, אני הולכת להביע עמדה. אוקיי? אז ככה, מדי פעם עולות נשים ומדברות שכל האסונות וכל מה שקורה זה רק בגלל נשים שהולכות עם פאות. ואני רוצה, זכותי להביע דעה בנושא הזה. למה אנחנו לא מקשיבים להם? בגלל שהם מדברים על משהו כללי. אם הייתם באות נשים ומדברות נגד נשים שהולכות עם פאות לא צנועות, באורך מטר, הייתי מקשיבה לכם. הייתם באות מדברות נגד נשים שהולכות צמוד וקצר, הייתי מקשיבה לכם. אבל מה אתם עושות? אתם הולכות ומחסלות ומנדות את כל ציבור הנשים הטובות והעיקרות בעם ישראל שכן אפשוט פאה. למה? אם אני הולכת מפאה שהולכת לפי כל כללי הצניעות והדת, אני פחותה מאותה אישה שהולכת עם שאל וסגורה ברעלה כמו הערבייה? מי קבע לך את זה? למה שאני אשמע אותה? אם אישה עם שאל נוצרת אותי ברחוב וצועקת עליי שאני אתבייש כי אני הולכת בפאה. סליחה, מי הרשה לך לפתוח את הפה בכלל? ואני רוצה לעלות עכשיו, יש ציבורים שלמים בעם ישראל שדרך התורה שלהם היא ללכת עם פאה. לדוגמה, אני אתן דוגמאות, אני לא מדברת אנונימית. קחו למשל את כל ציבור הנשים הצדיקות והיראות מציבור נשות גריינמן. אתם, מי שיודע, יודע מה פירוש המושג הזה. הלוואי כל ישראל נשים צדקניות כמו הנשים האלה. אצלהם האסכולה היא ללכת בפאה. כי הפאה אף פעם לא זזה מהראש, היא לא כמו המטפחת שזזה ורואים פתאום את הראש ואת השיער וכו'. זו אסכולה. וכולם הולכות בפאות צנועות, קשרות ומדהימות. מי אתם שתדברו נגדם? או קחו למשל את כל הבנות בוגרות המכללה, הסמינר באופקים למשל. אתם יודעים איזה בנות יוצאות משם? אני מאחלת לכל בעל בישראל שיזכה לבוגרת אופקים שתהיה אשתו. איזה צניעות, איזה אהבת השם, איזה אהבת תורה, איזה מזר. זה מיקור ההיתוך של הסמינר, איזה בנות יוצאות משם. ולהם מלמדים אותם בסמינר, הם רובם אגב, הם מתחזקות. תלכי עם פאה, תתלבשי טוב, תתייפי לפני בעלך. פתאום באות לי נשים וצורפות לי שבגלל הצדיקות האלה שעם הפאות, בגללם הקורונה ובגללם עבירות ובגללם מת העולם? מי נתן לכם פה להגיד את זה?
טוב, גברת גולדי, אני חושב ש...
אני הרגשתי שאני חייבת גם לדבר מהמתרס השני.
אני נתתי לך, שתקתי, נתתי לך את כל הזמן, כדי שלא תהיה הרגשה שאני כאילו... לא נותן לאנשים להביע את עמדתם, אני מקווה שאת מרגישה שעמדתך הובעה כראוי.
כן, אבל אני לא מדברת נגד אלה שעל הצניעות שהולכות לא צנוע. זה בסדר, תגנו אותם. שלא הולכות צנוע עם פאות, תגנו אותם. אבל אל תדברו נגד נשים קשרות וישרות שהולכות עם פאות צנועות וארגונות. על זה אני מדברת.
טוב, הנושא כבר מוצא, תודה רבה גברת גולדי.
כן, אבל הייתי חייבת להביא גם את הצד השני שלא נותנים לו אף פעם לדבר.
למה? לא נתתי לך דבר? מה?
לכן אני אומרת תודה לך.
שאתה
גם לנו, לציבור הנטעים, יראה השם, להביע את דעתנו.
תודה, בבקשה. תודה רבה לך. המאזינה גברת טליה, שלום, צהריים טובים.
שלום, מה שלומכם?
ברוך השם, תודה.
האמת שמצד אחד זה טוב, המצב הזה של הקורונה. אני בדרך כלל אוהבת להסתובב, לעשות לאנשים טובות אחרי עבודה שהם מבקשים ממני ולחזור מרוחם, וזה גם מעריף אותי. זה קצת נותן לי יותר מיתון, אבל מצד שני קצת קשה לי, כי למשל אני לא רואה ולא קשה לי להסתדר. עד עכשיו הייתה לי עוזרת ועכשיו היא לא מוכנה לבוא.
בואי נגיד אז... למאזינים ברשותך טליה שאת לא רואה ואת נזקקת למקל הליכה. ומעניין, okay. מה את עושה היום בימים האלה? יש לך תעסוקה או שאת בבית?
לא יודעת, אני בבית, קוראת ספרים, או שאני ישנה, או לא יודעת.
קוראת ספרים עם התוכנה המיוחדת הזו שפעם השמעת לי, נכון? שזה...
כן.
זה קרן לייזר שמקריא לך שם מה כתוב, נכון?
נכון.
יפה.
זה מין מקרה קורה כזה, והוא מקרה למשל אני קורא את הצדיקים הנסתרים של הדור האחרון, ואני צריכה לבשר כל מיני סיפורים מעניינים.
יופי, אז תחפשי ספרים, תחפשי ספרים של אמונה, וככה שתוכלי להתחזק. את עוברת תקופה לא פשוטה, חיים לא פשוטים, אבל השם איתך כל הזמן, את יודעת את זה.
אני רציתי לבקש משהו מהמזינים, אולי יש מזינים בחיפה, אולי יתמזל מזלי, ואם אפשר להקריא משהו, אולי יוכלו לעזור, אני יודעת.
מה את צריכה?
אני צריכה קצת עזר בבית וירגון, וגם כשהיו איתי, כאילו אני כתבתי, אז אולי יותר קל. וחשבתי למצוא טלפון, כי אני לא
מסתלטת פה. אני לא יודע אם מותר לי לפרסם את הטלפון שלך בשידור, אבל אני בזמנו הפניתי אלייך איזה מישהי, היא לא עזרה לך?
לא, והמצב עכשיו שונה, כאילו, אני מרגישה שאני לא יכולה להסתדר לבד, כמו שכנים לא כאלה ידידותיים, ואמא לא תמיד יכולה לעזור, כשהיא יכולה היא באה, היא עוזרת. אבל...
טוב, אני מתלבט אם אפשר לפרסם את הטלפון שלך בשידור, כי לא תמיד יוצא מזה טוב. תני לו לחשוב מה לעשות, בסדר? לחשוב מה לעשות. מה את אומרת?
אני יכולה להקריא מה שכתבתי?
אם את יכולה בקצרה, כי הזמן שלנו כבר נגמר מזמן, אז ממש בקצרה, בסדר?
שלום, שמי טליה, אני מתגוררת בנשר, ליד חיפה. גרה לבד ואיני רואה, ואשמח לקבל עזרה ממישהי, עזרה בבית, ליווי ושיחה. רציתי למסור את הטלפון שלי, כאילו...
כן, אבל את המספר, אני לא חושב שכדאי להגיד את המספר בשידור, אני יודע למה אני אומר את זה, יש מספרים שאני מרשה ויש מקרים שאני לא מרשה, לא כדאי שאת תפרסים, תני לי לחשוב איך נעזור לך בלי לפרסם את הטלפון בשידור, בסדר? בסדר?
איך אתה מרגיש? תודה.
בסדר, תודה, תודה רבה לך, תודה. המאזינה הבאה, גברת שושנה, שלום, צהריים טובים.
שלום, צהריים טובים וברכים. רציתי לדבר בעקבות הבחור שדיבר על הנושא של הסליחה, על איך באמת סולחים מכל הלב. הרבה אנשים אומרים, סלחתי, סלחתי, הם סולחים בשכל, לא סולחים מהלב. אז יש לנו בפרשת אחרי מות, ביקרא יוצאת פסוק זין, כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך. השנאה כמובן היא תוצאה של כעסים שהצטברו. הרמב״ם בהלכות דעות, בב כתב, כל השונא אחד מישראל בליבו. עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תשנא את אחיך בלבביך, בלא הזהירה התורה, אלא על השנאה שבלב. הוא אומר, השנאה שבלב. עכשיו, אני לא אקריא את הכל, אבל הוא אומר ככה, ממידת החסידות, מי שחטא עליו חברו, ולא רצה להוכיחו, ולא לדבר איתו כלום, מפני שהיה חוצה הדיוט ביותר, או שהייתה דעתו משובשת, הוא מחל לו בליבו, ולא סתמו, ולא הוכיחו, הרי זה מידת החסידות. אבל... אם האדם לא יכול, אומר הרמב״ם, לא הקפיד התורה אלא על המסתמה, ואומר הלחם משנה מנושא הכלים של הרמב״ם, כן הוא דייק בלשונו, והוא אמר ככה, אם יהיה לו מסתמה בליבו, חייב להוכיחו כדי להסיר המסתמה מליבו, ואין לנו שום מצווה וצורך להוכיח את השני, כי אין לנו שום מצווה, אין לנו שום חובה, סליחה, לתקן את הפוגע, ואת התוכחה, אלא להוציא את השנאה מליבנו. אז איך עושים את זה? אסור לי לצייר אותו, אסור לי לחרף אותו, אסור לגדף אותו, אלא אומר בהדרותו, כמו שהכל במחשבה, כל השנאה וכל הכעס וכל הפרשנות זה בראש, במחשבה, גם זה אתה יכול לעשות. אני כבר שנים רבות, כמעט 30 שנה מלמדת את הדבר הזה, נשים עשו מחילה, זה אפשר לעשות עם המתים, עם החיים, פשוט, ומה שקורה אחרי זה,
אבל איך, אני מקשיב לך ברתק והזמן נגמר לי.
אני מדמיינת, יושבים שתי כיסאות. אבל היינו יכולים להגיד למאזינים שירשמו, אבל עכשיו נסביר את הרעיון.
בואי נעשה ככה, גברת שושנה, תעלי מחר עוד פעם, תמשיכי, תתחילי מחר מהכיסאות, בסדר?
אוקיי. אוקיי, שיכינו, כן, זה פשוט מדהים מה שזה עושה לאנשים.
דיברנו על זה פעם בשידור, אני עכשיו נזכר, אני נזכר שפעם דיברנו על זה בשידור, אני תומך ברעיון הזה, בעזרת השם מחר, בסדר? תודה. תודה רבה לך. המאזינה הבאה, גברת דבורה, שלום.
כן, שלום. אני רציתי לדבר על העניין שאישה אחת החזירה כנגד הפאות, כאילו שהיא מצדיקה את העניין של הפאות. אני בוגרת אופקים, ואני יודעת בדיוק מה הולך באופקים. סיימתי שם לפני 20 שנה. הבוגרות שם לא כל כך צנועות וחסודות, הן לא הולכות עם הפאות הכי טובות בעולם, וגם על השם של גריינמן, יש כאלו שכן ויש כאלו שלא. אם היא רוצה להגיד משהו שכנגד, תגיד משהו שטוב אצלה. אבל אין, אי אפשר לבוא ולהגיד שהפאות האלו, הן גרועות, והן עושות רק רע בעולם, והן עושות דברים נוראים, וזה לא הפאות שבאמת התכוונו אליהם, אבל זה מה שקורה היום, שנשים הולכות ומבזבזות פאות ב-12,000, ב-14,000, ב-10,000 שקל, 8,000 שקל, זה מטורף! וכל דבר, אין לזה שום הצדקה שבעולם. ואני בוגרת אופקים, ואני מכירה את אנשים של גריינמן, ולא כולם הולכות עם פאות כשרות, ממש לא. ואם מישהו הולכת עם פאה שעולה 8,000 שקל, היא כבר לא כשרה. זה ממש לא מקובל.
תודה, תודה גברת דבורה. אני לא יודע איך הגענו לפינה הזאת, אני כל הזמן מנסה לברוח מזה, ומעוד כמה פינות של מחלוקות, ואני... תמיד אני אומר למאזינים, אל תכניסו אותי לפינות האלה, כי הרי אני אגיד לכם מה, תועלת לא יצא מזה. תועלת לא יצא מזה. גם בעניין הזה של הפאות, וגם בעניין של עוד כמה מחלוקות שיש ברחובות היום, אני מנסה בכל כוח שזה לא יעלה כאן, כי זה לא יועיל. כל צד הוא מלא בלב, וכל צד הוא מבוצר בעמדתו, וזה רק, במקום שאולי צד ישכנע צד, זה רק צד מרחיק צד. לכן, אם שמתם לב, אני כמה פעמים בתוכניות אומר, אל תכניס אותי לפינות של מחלוקות, של דברים, אני רוצה שיהיה משהו... שכולנו נעסוק בדברים שכולנו מסכימים עליהם. להתחזק באמונה, להתחזק באהבת ישראל. כל אחד ילך עם רבותיו. אני גם יש לי עמדה בעניין הפאות. אבל אני לא אתחיל עכשיו להגיד ולצעוק, כי אני יודע שזה לא יעבוד. כל אחד עם הדרך שלו, עם הקו שלו, כל אחד עם בעלה, כל אחד עם אשתו. ומה שחשוב, שתהיה צניעות המרבית שיכולה להיות, כי אנחנו באמת תלויים הרבה הרבה בזכויות של הצניעות. אבל אני לא מאמין ש... באמצעות שידור, שצד אחד יעלה ויגיד כך, אם תהיה הלשון הכי שנונה והכי מושחזת והכי חריפה, כמו שהיה כאן, ותהיה מצד שני תגובה עוד יותר מושחזת ושנונה, תוצאות אין בזה. רק יתרוגים. ולכן אני מצד אחד רוצה לתת את ההרגשה שאפשר לעלות ולדבר ולא להפריע, ואם הייתי אומר עכשיו משהו, לאלה אתה נותן ולנו אתה לא נותן, אמרתי אני שתוק, דברו היום כולם. אבל תדעו לכם שבשמיים לא אוהבים את זה, תוצאות לא יהיה מזה, טוב לא יהיה מזה, וחס ושלום רק הפוך יכול להיות מזה, ולכן זה גורם לי לחשוב אם להמשיך בכלל עם שיחות עם מאזינים, או פשוט לרדת מהעניין הזה, ולחזור לתוכניות רגילות של רעיונות, של רעיונות וכדומה. כי הנה, היום שראיתם את זה בחוש, אני כל פעם מנסה לעצור, לחסום, אבל היום אמרתי, עזוב, תן להם לדבר. בוא נראה לאן זה ילך. ראיתם לאן זה הלך. אז נקווה שזה היום האחרון והפעם האחרונה שזה קורה כאן. נאמר תודה רבה לאדיר גולדשטיין שערך והפיק. תודה רבה למוטי קופפר שהיה לביצוע טכני. תודה לכם, מאזינים יקרים, עם ישראל אהוב היקר, ביום הזה, אחדות ואהבת חינם, להשתמע.
מאמינים לישועת חכים איתי השם מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם חזקים מחוברים משדרים כל חי
יום הזיכרון לקדושי השואה בכל חי בארבע טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון בשש, שיחת היום עם מגיד המשרים הרב מנחם שטיין. ובשבע, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
וניקי שידה במלחה.
מתפללים רפאנו השם מאמינים לישועת חכים איתי השם מתמגנים ונשמרתם לנפשותיכם חזקים מחוברים משדרים כל חי
חדשות כל חי השעה שתיים
שלום רב באולפן בני הראל. יום הזיכרון לקדושי השואה. עם ישראל מתייחד עם זכרי